הנה אנחנו ממשיכים בלימוד הספר הקדוש גבורות השם מת המהר"ל מפראג, ואנחנו בפרק למד ה', לא? משהו כזה, למד ו' כבר? שיהיה למד ו', כן, למד ו'. ואכלו את הבשר בלילה הזה אצל יש ומצות על מרורים יאכלו. יש פה איזה טעות בציטוט הפסוק, כן? כתוב כאן אצל יש על מצות ומרורים יאכלו, אבל האמת היא זה מושפע מהפסוק כפי שמופיע בפרשת בעלותך, ששם באמת כתוב על מצות ומרורים יאכלו, וגם זה כך מובא ברוב הנוסחים של הגדה של פסח, לכן אפשר להבין איך זה השפיע על המהרה לצטט את הפסוק לא בדייקנות. כבר נתבהר לך. כן, אנחנו אם כן מדברים על אכילת קורבן פסח. יש לנו אם כן ביחס לפסח שתי מצוות, מצוות שחיטה ומצוות אכילה. זה שתי מצוות שונות, עם זמנים שונים. זמן שחיטת הפסח הוא ב-14 בי"ד בניסן בין ה-40, דיינו אחרי הצהריים. זה הזמן שחייבים לשחוט את הפסח. ויש הזמן של אכילת קורבן פסח, שזה בליל 15 בניסן. בסדר? אז כך כתוב, ויאכלו את הבשר בלילה הזה אצל יש, ומצות על מרורים יאכלו. אז יש מצות ומרורים שצריך לאכול יחד עם הקורבן. זה דבר חדש קצת. למה צריך לאכול גם בשר, גם מצה, גם מרור? ולמה זה קשור ליציאה ממצרים? כלומר, למה בדיוק אז צריך את הדבר הזה לעשות? כבר נתבהר לך. כי הפסח מורה על שהוא יתברך אחד. איפה זה נתברר? זה נתברר למעלה, אבל זה בעיקר יתברר בפירושו להגדה. כן? שבהגדה של פסח, שם המהר"ל מרחיב מאוד איך שהפסח, אופן עשייתו ועניינו בכלל, מורה על האחדות. בכלל יש שאלה גדולה, אחדות בין מה למה? למשל, אנחנו בליל הסדר אוכלים מצה זכר לשחרור שגאל השם אותנו ממצרים. מרור על מה? זכר לשעבוד. זה ממש לא מובן. השעבוד לא היה בליל 15, היה בליל 14. כלומר, אם אני הייתי צריך לסדר את המצוות של התורה, מזל שלא שאלו אותי, אני הייתי אומר ככה, שצריך לאכול מרור בליל בדיקת חמץ, כי אז היינו עדיין עבדים. מצה בליל 15, כי אז נהיינו בני חורין. למה באותו זמן לאכול דברים שהם מורים על חוויות סותרות? כן, אבל זכר, בסדר, אז זכר לשעבוד תאכל מרור בליל בדיקת חמץ. אז היה צריך לאכול את המרור. וזה זיכרון לדורות על השעבוד. זה בדיוק העניין של האחדות. זאת אומרת שרוצים לומר שהאלוה המשחרר הוא בעצמו האלוה המשעבד. כי היה מקום לחשוב, תודה רבה, אחרת לגמרי. היה אפשר לומר, ומושגים של הזמן העתיק זה בהחלט סביר, שבעצם מדובר בשני אלים. מאבק בין שני אלים. יש אל ששעבד את ישראל. יש אל אחר ששחרר את ישראל. זה הרבה יותר סביר. ולכן היה צריך לאכול אותם ביחד. אבל כדי לאכול ביחד את החירות ואת העבדות, צריך דבק. הדבק צריך להיות דבק של אחדות. מהי האחדות? קורבן הפסח. כלומר, קורבן הפסח מורה על האחדות, ואז הוא יכול לאחד בין מצה ומרור. למה קורבן פסח הוא אחדות? אנחנו נלמד את זה קצת. הוא אומר שזה יתברר, אני הוספתי שזה יתברר, וגם פה עכשיו הוא ידבר על זה קצת. מה אתה אומר?
בזמן ישראל לא היו משוחררים.
נכון, לא היינו עובדים, כן? בטלה עבודה מאבותינו כבר מראש השנה, אתה צודק. אבל עבדות במובן הפוליטי כן הייתה, שהיינו עבדים לפרעה, במובן הזה שהיינו נתינים שלו, נכון? כתוב בירושלמי שכאשר בחצות לילה הייתה מכת בכורות, פרעה אמר למשה ואהרון צאו. אמרו לו, אנחנו לא כמו גנבים בלילה, מחכים עד הבוקר. אמר להם, אבל מה יהיה אם יהיו עוד מכות? אמרו לו, אתה רוצה להינצל? אז תשחרר אותנו עכשיו. התחיל פרעה צובח ואומר, לשעבר הייתם עבדים לי, עכשיו אתם ברשות עצמכם. זאת אומרת, העצמאות המדינית הייתה אז. בסדר? אנחנו אומרים, לשעבר הייתם עבדים לי, ועכשיו אתם ברשות עצמכם. ואז מעניין, יש המשך למשפט. והרי עבדיו של הקדוש ברוך הוא אתם. מעניין, מה זה אומר? שכל זמן שיש עבדות פוליטית למישהו אחר, אין עבודת השם. זה אומר עוד משהו, שברגע שיש שחרור פוליטי, אני אוטומטית עבד השם. נכון? כי הרי הם היו כולם עובדי עבודה זרה, לא? אבל ברגע שיש עצמאות מדינית של העם היהודי, אפילו שזה עוד בחוץ לארץ, אז אנחנו הופכים להיות עבדי השם. כן, היינו בעצם אומה שטכנית הייתה על האדמה המצרית, אבל כבר היינו אומה עצמאית, עם מלך משלנו והכל. כן, משה גם. כן.
כן.
נכון, וזה בדיוק מה שהרי אנחנו רואים, שהעבד, למשל, הוא פטור מעלייה לרגל. למה? כי כתוב, יראה את פני האדון השם. אז מי שאין לו אדון, אלא השם. מי שיש לו אדון אחר, לא יכול ללכת לעבוד את השם. עכשיו, מעניין, יש המשך במשפט בירושלמי. הירושלמי אומר כך, אמר להם פרעה, התחיל פרעה צובח ואומר, לשעבר הייתם עבדים לי, עכשיו אתם ברשות עצמכם, והרי עבדיו של הקדוש ברוך הוא אתם, עליכם להללו. זאת אומרת, הוא גם קבע את ההלכה שברגע שיש עצמאות מדינית, צריך להגיד הלל. נכון? מי קבע את ההלכה הזאת? פרעה. פרעה אבי המתקנים את ההלל ביום העצמאות, והוא הוסיף, עליכם להללו, הירושלמי ממשיך, הללויה, הללו עבדי השם. כלומר, מי הראשון שאמר את המשפט הזה בעצם? פרעה. פרעה הוא גם קבע את הנוסח. והוא אמר, הללויה, הללו עבדי השם. עכשיו, למה הגמרא יודעת שזה מיוחס לפרעה? כי הרי אם זה היה יהודים שאומרים את זה, היה צריך להגיד נהלל. אבל ברגע שאתה אומר, הללו, סימן שזה מישהו שעומד בחוץ, שאומר את זה. הללויה, הללו עבדי השם. מה?
למה
השיבור פוליטי
אומר
שאתם
עבדי השם?
אתה שואל, מדוע השחרור פועל שאנחנו עבדי השם? למה השחרור הפוליטי? כי אנחנו אומה. אז מה זה עצמאות של אומה? אומה זה ישות פוליטית. נכון? מה זה אומה? זה ישות פוליטית. אז מה זה שיעבוד של אומה? שיעבוד פוליטי. מה זה שחרור של אומה? שחרור פוליטי. אתה או עובד לגויים או עובד את השם. לכן אנחנו אומרים הלל, למשל, בחנוכה. כתוב בפסיקתא רבתי, שצריך להגיד הלל בחנוכה, משום הללויה, הללו עבדי השם ולא עבדי אנטיוכוס. מה אתה אומר?
ישנם יהודים במדינות עכשיו שהם תחת שלטון זר, והמדינה לא נותנת להם שום איזה הגבלה על החיים הדתיים שלהם. יכולים לעשות להם כל החיים התרבותיים והדתיים שלהם.
לא סותר את מה?
החיים הדתיים שלהם, כאילו הם נמצאים תחת שלטון זר עכשיו.
זה לא סותר את החיים הדתיים שלהם, אז מה?
יעבדו חמי. הם לא מסובדים.
סליחה, אדוני היקר. כשאנחנו מדברים על שיעבוד, אנחנו לא מדברים על שיעבוד של יהודים או על חירות של יהודים. זה בכלל לא מעניין אותנו, זה לא הנושא. אנחנו מדברים על עבדות האומה או שחרור האומה. וברגע שאני אזרח של מדינה אחרת, אני מבחינה לאומית משועבד. אני לא ישות פוליטית עצמאית. כאשר הקדוש ברוך הוא בחר בעם ישראל, הוא בחר בישות פוליטית. ועשך לגוי גדול. לא כתוב ועשה אותך לדת גדולה. ונברכו בך כל הדתיים שבעולם. לא כתוב דבר כזה. בסדר? אתה איתי? אתה מנסה. הסימן שלא, אתה עדיין לא איתי. אז בואו ננסה להבין. מה לא ברור מה שאני אומר? מי זה המשועבד שאני אמרתי שמשועבד? העם היהודי, כאומה, לא היהודי הפרטי. היהודי הפרטי הוא בכלל לא מעניין אותנו. הנושא של התורה איננו היהודי הפרטי. הנושא, הדיבור האלוהי לא מופנה אליי ואליך. הקהילה היהודית, הקהילה היהודית זה הרבה יהודים פרטיים. זה עדיין לא ישות פוליטית. הם לא יכולים לטבוע מטבע, הם לא יכולים להקים כוח צבאי, הם אינם יכולים לכרות בריתות מדיניות. זה לא, זה כלום מבחינה לאומית. הם יכולים להניח תפילין, דיינו לעבוד עבודה זרה. כלומר, מותר להם לעבוד עבודה זרה, זה נכון. כי הנחת תפילין בחוץ לארץ, או תחת שלטון של גוי, זה עבודה זרה, זה גמרא מפורשת. נכון? ישראל שבחוץ על הארץ, עובדי עבודה זרה בטהרה הם. אז זה מותר, כן, הגויים מרשים לך לעבוד עבודה זרה. הבנת אותי? זאת אומרת, מדוע? בגלל שברגע שאתה מקיים מצוות, תחת העול של מישהו אחר, אתה משועבד לכוח הרוחני שמחיה את אותה האומה. זאת אומרת שאתה עובד את השם דרך זה, זה עבודה זרה. זה מפורש בספר דברים. כתוב, והפיץ השם אתכם בגויים, ונשארתם מתי מעט, בגויים אשר ינהג השם אתכם שמה. ועבדתם שם, אלוהים, עץ ואבן, אשר לא יוכלון, ולא יריחון, ולא ימישון. מה זה אלוהי עץ ואבן? זה הצלב, שהוא מעץ, והקעבה, שהיא מאבן. נכון? ואתם שם אלוהים אחרים, עץ ואבן, אשר לא יוכלון, ולא יריחון, ולא ימישון. וביקשתם משם את השם אלוהיך. זאת אומרת, איפה אתה תעבוד עץ ואבן? בבית הכנסת. בסדר? בבית הכנסת, וביקשתם משם את השם אלוהיך. בתוך העבודה זרה הזאת. בסדר? הוא מצאת, כי תדרשנו, חולי והפכה ובן השרה, אז הוא מחזיר אותך לארץ. אז זאת אומרת שכל זמן, אז זה בדיוק אגב מה שאמר פרעו למשה. הייתה לו הצעה כזאת. לכו, עבדו את אלוהיכם בארץ. דיינו, בארץ מצרים. הוא הציע את זה. משה סירב. מה הוא? מה? דבר, כן, אתה, עם הכיפה. לא, 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 זה כמו שגרירות. שגרירות, כשהיא נמצאת, אפילו שהיא מדינה אחרת, היא תחת השלטון של המדינה של השגריר, נכון? אז היינו בשגרירות ענקית של ארץ ישראל, היינו באזור אקס-טריטוריאל, היינו אקס-טריטוריאלים במצרים, באותה שעה, ברגע שפרעו שחרר אותנו. כן, מה אתה אומר? פוליטי, מדיני. זה בא מהמילה פוליס ביוונית. זה בעברית וזה ביוונית. בסדר?
הרשות הפלסטינאית. למה אי אפשר לקרוא לה ישות מדינית?
הרשות הפלסטינאית היא ישות פוליטית, לא עצמאית. אבל היא ישות פוליטית. היא לא ישות דתית. או איזה ארגון צדקה. זאת ישות פוליטית. היא לא עצמאית, כי עדיין לא קיבלה מדינה. לא כל המאפיינים של מדינה יש לה. כן.
לפי ההסבר הזה, אז כל המצוות שלנו בגולה עד היום, זה בעצם היה מסוג של עבודה זרה?
אתה אומר, אם כך, אם מצאותנו בגלות עד עצם היום הזה, זה היה סוג של עבודה זרה. נכון? נכון? עבודה זרה מותרת. עבודה זרה מותרת, זה כמו ש...
שבנו כוח מהכלליות האומתית של אותה...
בדיוק, ולכן, שבנו כוח מן הרוחניות של אותן האומות. לכן נתשים לב, דבר מאוד מעניין, שיש דמיון עצום בין בתי כנסת בארצות נוצריות לבין הכנסיות, ויש דמיון עצום בין בתי הכנסת בארצות המוסלמיות לבין המסגדים. ואני שואל את עצמי, למה? זה גם כתוב ברמב״ם מפורש, הרמב״ם כותב להלכה בהלכות תפילה שנהגו בערי אדום, דיינו אירופה, לשבת על ספסלים בבית הכנסת, ובערי המזרח יושבים על הארץ. משום מה.
זה השפעה תרבותית.
נכון, זה בדיוק זה. ההשפעה התרבותית היא העבודה זרה. מה? לא, על שטיחים, על שטיחים, כן. אמרו שאגב, לגבי השטיחים, שבאמת האיראנים היו מוכנים להכיר במדינת ישראל, בתנאי שנחזיר את כל השטיחים. כן, בבקשה. מה אתה אומר? אם המדינה אינה מפעילה את שלטונה. השלטון חלש. נו, ואנחנו
באותו מקום ישנם קבוצות אחרות שמפעילים אותו מקום.
זה עובר, כן, זה עובר שישות, זה עובר שישות פוליטית. כן? חוקי הג'ונגל, למשל, כן? חוקי הג'ונגל, בג'ונגל. נגיד שיש מדינה שיש בתוכה ג'ונגל, ובג'ונגל הזה, כן, אף אחד לא מגיע, ואז מישהו שם מפעיל את העסק. אז כן, זה מין, זה התחלה של שלטון, לאו דווקא לגיטימי, אבל זה התחלה של זה. בסדר? כן, בבקשה. האם בלפור הוא הפרעו של ימינו? כן, אפשר לומר, בבידה בסוים. זאת אומרת, הוא הנותן, הוא המשחרר את ישראל. כן. כן, גם קורש. הרי כתוב מפורש בספר ישעיהו, נכון? האומר לקורש משיחי. נכון? הוא קורא לו משיח. כן, בבקשה.
מה זכה הפרעו לתת לעם
במה זכה פרעו לתת לישראל מוסר? מי אמר שהוא נתן להם מוסר? הוא נתן עצות. זה נהיה הלכה, נכון. הלכה זה לא עצות. במה הוא זכה? כנראה שהוא היה אדם גדול. כן.
מה?
אני לא הצלחתי להבין רבע מילה ממה שאמרת. אני אחזור על שאלתך. אתה אומר, במדינת ישראל אנחנו לא עצמאים מדינית, משום שהשלטון הוא חילוני. אז לא הצלחתי להבין. מה זה קשור לפוליטי? מי אמר שפוליטי זה דתי? אתה אומר שאתה לא משוחרר דתית, נגיד. נגיד נקבל את הנחתך. נכון? למרות שגם על זה אפשר להתווכח. אבל נגיד, אתה אומר, אנחנו לא משוחררים דתית, מסקנה, אנחנו לא משוחררים פוליטית. זה מה שאמרת. זה דבר שקשה לי להבין. כלומר, אתה אומר, מאחר ואין לי תפוזים, סימן שאין לי בננות. ואני לא הבנתי את הקשר. תפוזים זה הפרי העגול והכתום הזה, והבננה זה הפרי הסהרוני הזה, הצהוב. כך שאינני מבין מה הקשר. יש לנו מדינה, זה נכון. היא עצמאית?
היא עצמאית.
היא עצמאית, אז יש עצמאות. אז היא עצמאית. היא עצמאית. היא עצמאית, יפה. אז יש לנו מכן מדינה עצמאית. אז למה אתה אומר שאנחנו לא עצמאים? לא, אני חושב, לא, זה לא שלא ניסחת את עצמך בצורה נכונה. אתה פשוט טעית, זה משהו אחר. כלומר, ניסחת את עצמך מצוין, רק אמרת דבר לא נכון, זה הכל. הבנת אותי?
השאיפה שלנו זה להפוך למדינה.
אני לא יודע מה השאיפה שלנו. קודם כל צריך לדעת האם אנחנו עצמאים או לא. התשובה היא כן. זה כמו שתשאלנו ככה. יש אדם שנולד, אבל הוא עושה עבירות. סימן שהוא לא נולד. זה מה שאתה אומר. לא נכון, הוא נולד, אבל הוא עושה עבירות. אז השאיפה שלו זה לעשות מצוות, נגיד. אבל להגיד שהוא לא נולד זה לא נכון. עכשיו, מה שאתה חוגג בחג הפסח, אתה חוגג את העובדה שיצאת מהעבדות לחירות. שעם ישראל נולד כאומה עצמאית. זה מה שאנחנו חוגגים. לא חוגגים את מתן תורה וקבלת מצוות. זה בכלל לא מה שאנחנו עושים בפסח. בסדר? יש בשביל זה חג השבועות. אם היינו אומרים שהעצמאות תמיד היא כשלעצמה, ללא מצוות היא לא בעלת ערך, אז התורה הייתה צריכה לחייב אותנו לעשות את חג השבועות בלבד. ומשום מה, היא אמרה לנו לעשות את חג הפסח. ודווקא היא עושה ממנו בלגן הרבה יותר גדול מאשר חג השבועות. נכון? טוב. זה ברור עכשיו? יש לנו קשיים. יש בעיות דתיות. יש בעיות לדתיים להשתלט על הפוליטיקה. זה נכון. אז מה? מה זה קשור לנושא שלנו? אנחנו דנים בשאלה האם יש לנו עצמאות מדינית או לא, והתשובה היא כן. מובן? זאת אומרת, השמה הושפעת מהתפיסה החרדית, שהיא סבורה שאין ערך אלא לדת, ואין עצמאות אלא דתית וכדומה. זה נכון, יש דעה כזאת שיצאה מתוך היהדות, קוראים לזה הנצרות, אבל היהדות דווקא היא עמדה על כך שהזהות היהודית היא פוליטית, קודם כל. טוב.
מה
עשו? זאת אומרת,
אתה
לא מדבר
על עצמאות, פשוט פוליטית, כל הדברים. אבל אם מסתכלים
כמעט לאורך
כל
הדברים,
עם ישראל מבקש רשות מהרומאים לעשות כל פעם דברים.
נכון.
מבקש מארצות הברית רשות לעשות.
נכון,
נו,
אז מה?
זה סוג של עצמאות זאת. עצמאות הוא שיכול לעשות מה בראש שלי, אני לא עושה מה בראש שלי.
זה כבר שאלה חדשה. כלומר, אתה חולק על הבחור היקר שם, שאמר שאנחנו כן עצמאים, ואתה אומר, אנחנו לא עצמאים. שהרי אנחנו מקבלים תכתיבים, לחצים, מאומות אחרות. מתחשבים בהם מאוד מאוד. נכון. זאת אומרת, אתה סבור, אם כן, שההגדרה של עצמאות, זה שאני עושה מה בראש שלי. אז אם זה כך, כמעט ולא הייתה מדינה עצמאית אי פעם בעולם. זה לא היה קיים. גם שלמה המלך. שלמה המלך, שלכל הדעות היה מלך, הוא היה צריך להתחשב בשביל הזהב, להביא אותו מאופיר, את הסוסים, ממצרים. ואני אפילו יותר מזה, היה לנו מלך עוד יותר גדול משלמה. משה. נכון? משה המלך. לכל הדעות. והנה, הוא רוצה להעביר את ישראל דרך אדום, מלך אדום אומר לו לא, טוב, ויהיה את ישראל מעליו. נכון? הוא לא יכול לעשות כל מה שהוא רוצה. זאת אומרת, שהעובדה שאני כישות עצמאית מקבל לחצים מאנשים אחרים, זה בסדר, זה לא עושה אותי לא עצמאי. זה כמו שתאמר, אדם שנולד, כדי להיקרא נולד, הוא צריך שלא יהיו עוד אנשים בעולם. שאם לא כן, ברגע שיש אנשים אחרים בעולם, הוא צריך להתחשב בהם. כן. הכוונה, שאין שיעבוד מלכויות, הכוונה שאנחנו עצמאים.
זאת אומרת שמה, שאז
כבר לא
נתחשב באף אחד?
לא.
מה?
לא, זה לא שלא נתחשב באף אחד.
אז מה כן?
אפילו יותר מזה, הרי הרמב"ם אומר שמלך המשיח יעשה מלחמות. אם הוא עושה מלחמות, משמע שיש עוד אחרים שאנחנו מתחשבים בהם. נכון? שיעבוד מלכויות, שאין שיעבוד מלכויות, הכוונה שאנחנו מדינה עצמאית. זה הכוונה. הבנת? זה לא תרתי דסתרי. אנחנו מדינה עצמאית. מדינה עצמאית שמקבלת תכתיבים ולחצים וכו'. אבל היא עצמאית. אם היית שואל אותי במה היא עצמאית, הייתי עונה לך. כן, בבקשה. במה היא עצמאית? פשוט מאוד. לפי הלכה, כדי שמדינה תחשב כעצמאית, היא צריכה שיהיה לה שני מרכיבים. האחד, מונופול על הכוח הצבאי, ומונופול על המטבע. המטבע, ושני המאפיינים האלה קיימים במדינת ישראל. מדינת ישראל היא ישות מדינית, שבתחומה יש לה מונופול מוחלט על הכוח הצבאי, ומונופול מוחלט על המטבע. וזה מספיק מבחינת ההלכה כדי להיחשב מלכות. עד כדי כך שנפסק בשאלות ותשובות יחווה דעת, בחלק ה', שאסור לגנוב את מס הכנסה. משום דינה עד מלכותה, דינה. בבקשה. יש הבדל בין השנייה לבין אחרי השנייה. כן, בבקשה. שמעת שלדעת הרמב״ם צריך סנהדרין ומלך כדי שתהיה לנו גאולה. הרבה דברים שומעים בעולם, רק שזה לא נכון. זה לא נכון. כן, בבקשה.
נחזור עוד הפעם לשאלה. הרשות הפלסטינאית,
כן.
אם היא רוצה, לפי מה שאתה אומר, צבא, יש להם שליטה על הצבא שלהם, זה פשיטה שיש.
לא.
אני חושב שכן.
אין להם מונופול על הכוח הצבאי, אפילו לפי... אפילו לפי הסכמי אוסלו שמייסדים את המדינה הפלסטינית, אין להם מונופול על הכוח הצבאי. ואין להם רשות מבחינת הקהילה הבינלאומית להנפיק מטבע, והם גם לא עושים את זה. זה לא במקרה. אתה צריך. כדי שזה יהיה... אלה חוקי... אלה חוקי. יש במשפט הבינלאומי אפילו מאפיינים של מדינה עצמאית. כן, מאפיינים, כמה נקרא מדינה עצמאית. הרשות הפלסטינאית ממלאת אחרי 80% מן ההגדרות, לא 100%.
הבנתי מזה שאם כתוב לי על המטבע גאולת ציון על 10 שקל החדשים, עוד לא הגענו, אנחנו בדרך.
אנחנו תמיד בדרך, עם ישראל זה עם שבדרך. ברוך השם יום יום. כן, טוב, כל זה היה רק כדי להבין את דברי המהר"ל. כן, הרי המהר"ל מסביר לנו גם בהקדמת נצח ישראל, מדוע התורה פירטה לנו את גאולת מצרים? מה אכפת לנו? גאולת מצרים הייתה. היא הייתה, אבל אנחנו לומדים ממנה מה זה גאולה בכלל. בסדר? אחד הדברים שאנחנו לומדים זה, נכון. בסדר, אז אנחנו מדברים כן על, על אכילת הפסח בליל 15 בניסן. ואכלו את הבשר בלילה הזה, צלי אש, על מצות מורים יאכלו, כבר נתבאר לך. כי הפסח מורה על שהוא יתברך אחד. ולכך נצטוו שאסור לאכול הפסח בשתי חבורות. שאם כן, היה זה חילוק ופירוד. לאכול עבודת הפסח מורה שהוא יתברך יחיד. עכשיו, אם אני רוצה לאכול קורבן חטאת, אני יכול לעשות את זה בארבע חבורות אם אני רוצה. לא חייבים להיות באותה חבורה, נכון? אפשר לחלק את החטאת לכמה חבורות. קורבן פסח צריך להיות בחבורה אחת. בגלל שהוא מורה על אחדות. אחת מההלכות. כן, אגב, יש, מה קורה אם, נגיד, בחדר שבו אוכלים את הפסח, שמים מחיצה בין חלק העריכה לחלק השני. זה כשר או לא כשר? לא כשר, כי זה פסח נאכל בשתי חבורות. זה פוסל. פוסל את הקורבן. עכשיו, שאלה נוספת. האם חייב להיות שיהיו נשים וגברים באכילת הפסח? הלכה היא, אין עושין חבורה שכולה נשים. זאת אומרת שאם אישה רוצה לאכול קורבן פסח, היא צריכה להצטרף לחבורה שבה יש גם גברים. וגם אסור שתהיה מחיצה. עכשיו, רק גברים זה אפשרי. אבל מה יעשו הנשים? נשים גם אוכלות. רגע, עוד משהו, אני לא הבנתי עוד משהו. עכשיו תגידו, בסדר, היא אוכלת עם בעלה ועם הילדים שלה, בסדר? ועם הבנות שלה, זה המשפחה. אבל כתוב מפורש בגמרא שהיו חבורות של 100 אנשים שאכלו. כולם קרובי משפחה, כולם בני אותו בן אדם, לא יכול להיות, נכון? והיה אסור מדאורייתא שתהיה מחיצה. אז זה לא יכול להיות. מסקנה, מעולם לא אכלו קורבן פסח. כנראה שמעולם לא אכלו קורבן פסח, כיוון שהצניעות הרי אוסרת שלא תהיה מחיצה לפחות עם תעיל ושברי זכוכית מעל, נכון? אז מכאן שזה, שקורבן הפסח זה אגדה. לכן זה באגדה של פסח, מה? כן. נו, באמת. טוב. לא, זה סתם קושיה, ככה... בטח גדולי ישראל יש להם תשובות לזה. טוב.
מי שירצה להקשות, תגיד שם היו צנועות, היו זה,
לא... מה זה היו צנועות? אבל צריך מחיצה או לא צריך מחיצה?
שמו את המחיצה בגלל סיבות.
רגע, זאת אומרת שבקורבן פסח מותר שתהיה מחיצה או אסור שתהיה מחיצה? אסור. אסור, זהו, זה לגמרי. אוקיי, אסור. אוקיי.
למה חתרת? חתרת היום למעשה?
חתרתי למשהו? אני רק הבאתי הלכה. הלכה שכשיושבים ביחד, גברים, נשים, אסור שתהיה מחיצה. טוב. אבל זה מה שאומר כאן, צריך שיהיה חבורה אחת, שאם כן, אם היו שתי חבורות, זה היה איזה חילוק ופירוד, וכל עבודת הפסח מורה שהוא יתברך יחיד. וזה נודע, וזה ההוכחה אגב, שכשיצאו במצרים, לא יצאו באוטובוסים. וזה נודע, ביציאת מצרים. שערי עשה, מה נודע? האחדות. שערי עשה הקדוש ברוך הוא עם ישראל ניסים ונפלאות במצרים כרצונו, ואין מי יאמר לו מה תעשה, וכל הניסים ונפלאות במצרים להודיע שהוא יתברך יחיד בעליונים ובתחתונים, כמו שאמר יתרו, עתה ידעתי כי גדול השם מכל האלוהים וגומר, ועוד יתבאר זה בכמם. ומפני זה היה קורבן פסח מורה על אחדותו יתברך, וציווה לאכול הפסח על מצות וברורים, להורות כי מאיתו שהוא אחד יבוא פעולות מחולקות, כן? מצה זה על חירות, מרורים על שעבוד, ולא נאמר כי אחר שהוא אחד פעולותיו אחדים, שלא יימשך מדבר שהוא אחד ריבוי פעולות. כן, תגיד רבה, כיוון שהשם אחד, איך יכול להיות שמן האחדות יצא שני דברים הפוכים? קושיה, נכון? דבר אחד, אז הוא אחיד. אם הוא אחיד, איך הוא יכול לייצר? מה? מה מתחלק? אחידות זה אחידות. האחד הוא אחד במהות. מה זה? זה לא רק מכנה, ברגע שיש מכנה משותף, אז יש גם מונה שהוא לא משותף. נכון? אז מונה שזה כבר לא אחדות. האחדות היא אחדות. רגע, מה זה אותו מקור? איך יכול להיות שני דברים הפוכים מאותו מקור? זה השאלה. האחדות היא מוחלטת. זה אחת הקושיות הגדולות בפילוסופיה העתיקה. דנו על זה הרבה. כן, ספר פרוטגורס וטטוס, שם יש עריכות דברים גדולה מאוד אצל אפלטון בדבר הזה. איך יכול להיות שמן האחדות יוצא הריבוי? זה קושיה כל כך חזקה שאריסטו בגלל זה הגיע למסקנה שיש ריבוי אלים. כן? שבטי ישראל זה לא אחדות אמיתית. שבטי ישראל, כלומר, זה כמו שאתה לוקח כמה פרטים ואתה אומר הם אחד. אבל זאת לא אחדות אמיתית, זאת אחדות שיש בה ריבוי צדדים. לא, אבל הקדוש ברוך הוא אחד באמת. כיוון שהוא אחד, אבל הוא אחד באמת. כיוון שהוא אחד באמת, איך יכול להיות שמאחדות באמת יוצא הריבוי? זה שבמציאות זה מתבטא כך, אני מבין, אבל איך זה יכול להיות? זה הקושיה. איך זה יכול להיות? איך זה יתאחד? מה? מה אתה אומר? אתה יכול לעשות גם רוח וגם לבכות ביחד, כי יש לך גם פה וגם עיניים, כי אתה לא אחד. אם היה לך, מה? כי אתה כמה דברים ביחד. אתה אוסף של הרבה דברים. אתה גם פה וגם עיניים. ולכן אתה יכול לבכות בעיניים ולעשות פו בפה, בגלל שאתה לא אחד. כי אתה ריבוי. אתה ריבוי של פרטים, לכן אתה לא אחדות. אבל הקדוש ברוך הוא אחד. כיוון שהוא אחד, איך ייתכן שמן האחד יצא הריבוי? זאת קושיה אמיתית. המהר"ל מביא את הקושיה פה.
והוא גדול,
והוא מיוחד. הוא יכול לעשות. לא יודע. בינתיים הוא מביא את הקושיה. אומר, כי האש... זה מה שאמר יתרו. עכשיו אני רוצה, אבל זה אמירה. זאת לא בירור שכלי. אז אומר כאן, כי האש שיש בו טבע אחד אינו פועל רק פעולה אחת, לחמם. והמים שיש בהם טבע אחד, אין פעולתם רק לקרר. כן? הרי זה קושיה. מים לא מייבשים, מים מרטיבים. כן? אש לא מרטיבה, היא שורפת. אז איך אפשר להגיד על השם שהוא אחד, שיש בו ריבוי פעולות הפוכות זו מזו? זה הקושיה. ואין הדבר הזה בעליון התברך כמו שהיו סבורים המינים, שאמרו מפי העליון לא תצא הרעות והטוב. כן, פסוק באיכה. כלומר, מן אחד לא יבוא דברים מחולקים. אבל האמת אינו כך. אגב, זה מעניין, שאת הפסוק הזה באיכה, המהר"ל מבין שזה לא דברי הנביא. שזה הנביא מצטט את הכופרים. כן, מעניין. אבל האמת אינו כך. אבל הוא התברך אחד ומיוחד. כמו שהורה לנו בהוציא אותנו ממצרים ונודע אחדותו בעולם, מכל מקום הוא פועל פעולות הופכיות שהוא הגואל ומביא השעבוד, כמו שגאה לנו ממצרים והוא הביא השעבוד על ישראל. איך? איך זה יכול להיות גם וגם? אז את זה בעצם המהר"ל לא מסביר כאן. איפה הוא כן מסביר? בנצח ישראל פרק ג'. בנצח ישראל פרק ג' יש לו עריכות דברים להסביר את הנקודה הזאת. אל תחשבו שזה דבר פשוט. כן, בבקשה.
המצב והמרור זה ניגוד?
מה?
המצב והמרור זה ניגוד?
בוודאי, המצב והמרור זה ניגוד.
אז אני רוצה להגיד לי שכמה דברים שותפים.
בבקשה.
א', המצב זה לחם עוני.
נכון.
לכול העלו הולכים אותה, אוכלים אותה בדחת.
נכון.
ואם עושים אותה לפי הערכה, זה גם עונש.
נכון. אתה אומר דבר מעניין. אתה אומר, יש הסברים שאומרים כך, שדווקא המצה היא זכר לשעבוד, ככה אומר רבי אברהם בן עזרא, כי זה מאכל שאוכלים העבדים, אין זמן לחכות שהלחם יתפח, אז נותנים להם ככה משהו מהר שיוכלו, והרב קוק אומר על המרור שהוא זכר לגאולה, כי בגלל מרירות הגאולה. אז אפשר לעשות הפוך. נכון. זה נכון, יש צד של מכנה משותף, אבל זה, המכנה המשותף, זה קודם כל אחרי שאנחנו רואים במה הם נבדלים זה מזה. כן, כדי להגיד ששני דברים הם אחד, צריך קודם כל לדעת במה הם לא אותו דבר. אם אתה משל איש ואישה זה אותו דבר, אז קודם כל צריך לדעת במה איש זה לא אישה, במה אישה זה לא איש. ואז תוכל לדעת גם מה המכנה המשותף. נכון? אז זה אותו דבר גם פה. אתה אמרת דרשה שהיא מאוד יפה, אני הבאתי את זה אפילו פעם בדרשת שבת הגדול. את הרעיון הזה. כן? שבעצם המצה זה לשעבוד, והמרור זה לחירות. אבל קודם כל צריך לדעת במה מצה היא מצה ומה מרור הוא מרור. בסדר? כן? שני צדדים למטבע, זה כבר שני צדדים, זה כבר לא אחדות. אז זה כבר לא אחדות. אגב, אני רוצה להגיד לכם משהו מעניין. יש טענה של מבקרי המקרא, מהרה יובלו, שאמרו שיש ריבוי סגנונות בתורה, ומאחר ויש ריבוי סגנונות וגם ריבוי דעות, כלומר פסוקים סותרים זה את זה, ויש השקפות שונות סותרות זו את זו בתורה עצמה, מסקנה התורה היא איננה אלוהית, אלא היא אוסף של דעות שונות, בתי מדרש שונים, השקפות שונות, שאחר כך נערכו על ידי עורך לא כל כך מוצלח לספר אחד. בסדר? ככה הם אומרים. אגב, מעניין שגם חז"ל אומרים את זה. כן? אני אמרתי את זה עכשיו אפילו הבוקר. וכן, שני כתובים, המחרישים זה את זה. אז משמע שלפי חז"ל, יש כתובים, המחרישים זה את זה. כן, חז"ל היו מודעים לזה. שפסוק אחד אומר כך, והפסוק השני אומר כך. אז שני כתובים מחרישים זה את זה. אבל האמת היא, שזה בדיוק ההפך הגמור מדברי שטותם. משום שאם התורה הייתה כתובה בסגנון אחיד, ללא סתירות פנימיות, זאת הייתה ההוכחה שהיא אנושית. למה? כי כשאדם כותב ספר, בוודאי שהוא רוצה לבטא את ההשקפה שלו. אז אם הוא מספיק חכם, הוא לא יכתוב דברים סותרים אחד את השני. הוא לא יסתור את עצמו מנעובה. בוודאי שהוא יכתוב בסגנון אחיד. אז דווקא האחידות של התורה הייתה ראיה לאנושיותה. מובן? למשל, יש ספר, הקוראן. הוא אחיד, באמת, בסגנונו, בדעותיו, פחות או יותר, מתחילתו ועד סופו, ספר אחד. אז זה ראיה שהוא מבטא את הסגנון, הנפש, של מישהו מסוים שכתב את זה. לעומת זה, התורה, כיוון שהיא מאת השם, היא מוכרחת לבטא את המורכבות שיש בעולמו של הקדוש ברוך הוא. זה שיש סתירות במציאות, זה הקדוש ברוך הוא ברא את זה. ולכן מוכרח להיות שבתורה של בורא העולם יהיה ביטוי לסתירות שבעולם. לכן אם התורה איננה אחידה, זה מראה על עומק המחשבה האלוהית, שפעם הקדוש ברוך הוא מבטא מידה מסוימת של הנהגת עולמו, ופעם אחת מידה אחרת של הנהגת עולמו. למעשה, אני זוכר לפני שנים רבות, היה בחור במכון מאיר, שאמר שהוא מבקש לשאול אותי שאלות בתנ"ך מדי פעם. אז היינו יושבים פעם בשבוע, והייתי עוסק בשאלות שלו בתנ"ך. ושמתי לב שכל פעם הוא מביא שאלה, פסוק זה אומר כך, פסוק זה אומר כך. איך מיישבים? ואז הייתי מיישב. ואחר כך הוא מביא פסוק אחר, ועוד פסוק אחר שסותר. הייתי ממש מבסוט מהלימוד הזה, כי אמרתי לעצמי, הבחור הזה מעמיק בלימוד. יום אחד ראיתי שהוא כועס כשאני מסביר לו. אמרתי לו, למה אתה כועס? אז הוא אומר לי, כי אם כתוב כאן כך, וכאן כתוב הפוך, אז זה סימן שזה אדם שכתב את זה. אז הבנתי שמה שבשבילי הוא גילוי עומק החוכמה האלוהית, זה בשבילו שורש האפיקורסות, שורש האמונה, הוא שורש המרי. איפה הוא היום? בסדר גמור, אל תדע. הברית החדשה יש סתירות, אבל זה סתירות גסות. זאת אומרת, זה נכתב על ידי מחברים שונים, הם בעצמם אומרים את זה. זה לא אני ממציא את זה. ארבעת האבנגליונים נכתבו על ידי ארבעה אנשים שונים, וכל אחד אומר משהו אחר. כן, זה ברור, זה מלא בסתירות. בתוך כל אחד מהם יש הרבה שטויות פנימיות. כן, בבקשה. לפי זה בשולחן ערוך צריכות להיות סתירות, כי השולחן ערוך זה אוסף של דעות מספרים שונים. נכון? כל פסקה בשולחן ערוך זה לקוח מהרמב״ם, זה לקוח ממהריל, זה לקוח...
מה? יש חלק בשולחן ערוך עצמו שהרב...
רבי יוסף קארו לא כתב שום דבר מדעתו. הכל זה בעצם העתקה, או מהטור, או מהרמב״ם, או מהראש, או מי שאתה רוצה. ודאי שיש סתירות. ודאי שיש סתירות. עכשיו, לא אמרתי שלא יכולות להיות סתירות גם אצל אדם אחד. גם לפעמים מרן חזר בו וכו'. עכשיו, ברמב״ם יש גם סתירות, וזה קצת יותר קשה באמת, כי זה אדם אחד שכתב את זה. כן, אבל על זה אומר הרב קוק, שהידיעה ההיסטורית שכל הספרים של הרמב״ם, הרמב״ם כתב אותם, זה ראיה נגד ביקורת המקרא. כי כמה נוח היה לאדם לומר, הנה הגיע אלינו איזשהו קודקס, משנה תורה, ואנחנו רואים שהוא מלא בסתירות, סימן שנכתב על ידי אנשים שונים. אבל הידיעה ההיסטורית הוודאית, שזה באמת כן מהרמב״ם, היא סותרת את ההנחה הזאת. בסדר? יעיין הכבודו במאמר של הרב קוק, יש לו שני מאמרים על הרמב״ם, במאמר ראייה, במאמר הראשון, מדבר על זה. כן. לא הבנתי, מה השאלה?
האם אנחנו לומדים בכלל את האלוהות של התורה, האם היא מרובת פנים או...
למה לא? לא אמרתי שזה שיש ריבוי פנים... לא אמרתי שזה שיש ריבוי פנים בתורה זה ראיה לאלוהיותה. לא אמרתי את זה. אמרתי שאם התורה הייתה אחידה, זאת הייתה ראיה לאנושיותה. זה מה שאני אמרתי. זה כל מה שאני... טוב. כן.
כן.
שאני רואה שמה ישראל עושה כל השם אחד.
קודם
הרב
אמר
שהשם
הוא אחד באמת.
נכון. כן,
נו, אבל. מה אדם צריך לשבות? מה זה האמת?
יענה כבודו, יענה כבודו בשער הייחוד לרבנו בחיי בן פקודה בספרו חובות הלבבות, שהוא מסביר ארבעה סוגי אחדות. יש אחדות במין, ויש אחדות במתמטיקה וכו', ויש אחד האמת. נכון? שם הוא כותב. נכון? וגם יעיין הכבודו, בספר שאני חושב שכבודו קורא משנה תורה להרמב״ם, הלכות יסודי התורה בפרק א', שם הרמב״ם מסביר גם כן מה זה האחדות האמיתית. זה לא מילים שלי. אתה? הלאה. טוב, איפה אנחנו? רק הבדל סגנוני אחד. אני אמרתי אחד באמת, כי דיברתי בעברית מודרנית. הרמב״ם ורבנו בחיה, הם קודמים האחד האמת. במקום מה, בית. איפה אנחנו? אז הוא אומר, ואין הדבר, כן, ואין הדבר הזה בעליון יתברך, כמו שהיו סוברים המינים שם בעליון לא תצא הרעות והטוב, כלומר, מן אחד לא יבוא דברים מחולקים, אבל האמת אינו כך. אבל הוא יתברך אחד ומיוחד, כמו שהורה לנו בהוציא אותנו ממצרים, ונודע אחדותו בעולם, מכל מקום הוא פועל פעולות הופכיות, שהוא הגואל ומביא השיעבוד, כמו שגאה לנו ממצרים, והוא הביא השיעבוד על ישראל. ולפיכך, ציווה לאכול הפסח הזה, המורה על האחדות, על מצות ומרורים. המצה מורה על הגאולה, כאשר ידוע. הנה, אתה רואה, הוא לא מסכים איתך, חכם וזה חיים. טוב, הוא מתחיל על הידוע, בסדר. והמרורים על השיעבוד. לומר כי הכל בכוחו, שהוא המוחץ והוא הרופא. ובעזרת השם בעניין הזה נאריך לכמן. זה מה שכתוב, הרי מחצתי ואני ארפא. אני אמית ואחיה. ואל תאמר, הרי המצה אינה מורה על הגאולה. כן, אולי תקשה? לא, מי אמר לך שמצה זה מורה על הגאולה? רק בשביל שלא הספיק בצקת של אבותינו להחמיץ. כי גורשו ממצרים. וזה לא היה בלילה קודם שיצאו. בשלמה אמרורים, שפיר מורה על שעבוד ישראל, אבל מצא שהוא מורה לגאולה, איך היה מורה לגאולה ועדיין לא היה זה, שלא הספיק בצקם של אבותינו להחמיץ. שימו לב לסתירה הפנימית בדברי המהר"ל, שבהתחלה הוא אמר בצקת, ואחרי זה הוא אמר בצקם. אין פה שום סתירה מצד האמת, אלא זה טעות דפוס, נכון? לפי הכלל הידוע בידינו, שבמהר"ל יש טעות דפוס לעמודה, נכון? לפחות. בממוצע, ויש ספורט שעניינו לגלות את טעויות הדפוס במהר"ל. ולכן השימוש במהדורות המדויקות, המדעיות, זה נוטה לתמיץ. כל היופי של הלימוד של המהר"ל. טוב. אז באמת שאלה ידועה, איך יכול להיות, הרי לא הספיק, הרי אנחנו אומרים בהגדה של פסח, מצה זו שאנו אוכלים על שום מה, על שום שלא הספיק בצקם של אבותינו להחמיץ. מתי זה קרה? קרה למחרת בבוקר, נכון? לא בליל הסדר. אז איך אפשר להגיד את זה? כן? אז כבר הראשונים דנו בזה, הרמב"ן ורבי יצחק אברבנאל, כן, המהר"ל כאן מביא חלק מהדברים. אני חושב פעם מצאתי שישה הסברים שונים בקושיה הזאת, סימן שהיא קושיה חזקה. כן? אבל איך התורה אומרת לאכול מצות, ורק למחרת לא הספיק בצקם של אבותינו להחמיץ. זה קצת תמוע הדבר הזה. האמת היא שזה קושיה רק לפי ההגדה של פסח. בהגדה אנחנו אומרים, מצה זו שאנו אוכלים על שום מה, על שום שלא הספיק בצקם של אבותינו להחמיץ, עד שגאה להם הקדוש ברוך הוא מיד. אבל במשנה לא כתוב ככה. במשנה כתוב שבליל הסדר אומרים מצה זו, שאנו אוכלים על שום שגאל הקדוש ברוך הוא את אבותינו ממצרים. זה מה שכתוב במשנה. לא כמו באגדה. אבל בכל זאת, גם אם נאמר, אפילו נגיד שזה טעות מה שכתוב באגדה. כן? שבאמת במשנה כתוב אחרת. אבל עדיין הסיפור שבתורה מעורר שאלה. כי הסיפור בתורה היא, הוא באמת שלא הספיק בצקם של אבותינו להחמיץ את זה למחרת.
כן?
זה בצק. נכון? אבל זה אחרי ליל הסדר. זה בגלל שאני שואל, איך יכול להיות? הם אכלו פסח עם מצות, נכון? עשו מצות, אכלו את הפסח, נכון? כן או לא?
כן.
למחרת בבוקר הם יוצאים עם בצק? פסח בבוקר, יוצאים עם בצק על הכתפיים, מה קרה להם?
יש מחלוקת מתי יצאו.
נו, מה זאת אומרת מתי יצאו? אם בלילה או ביום, לא משנה. אבל איך יש להם בצק? כן? יש פה מקום לשאלה, יש הרבה צדדים ללמוד את זה. מבחינת פשוטו של מקרא יש חידושים עצומים שיוצאים מזה. מה אתה רוצה?
מה אתה אומר על התפיסה של המצה שלא הספיק לגאולה, הגים את המצויות של העם
להתקופה? זה הסבר של הרב קוק מה שאתה מביא. זה הסבר של הרב קוק.
כי אם היינו במצב גאולה, אז לא היה מקודם.
כן, 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 בהחלט. זה הסבר של הרב קוק במאמר מצה זו. במאמרי ראייה. טוב, יש פה הרבה שאלות, אני צריך להתאפק מלהגיד את הדעות שלי בהבנת המקרא, לפני שאנחנו קודם כל נביא את דברי הרמב"ן שיש פה. טוב, אם תרצה תוכל לומר כמו שפירש הרמב"ן, שהיה גלוי וידוע לפני הקדוש ברוך הוא שעתידים לצאת בחיפזון. שכן אמר, בשלחו קלה גרש יגרש אתכם בעל כורחו, וכמו שגילה להם שיגרש אותם בעל כוחם, כך גילה להם שלא יספיק בצקם בצקת שלהם להחמיץ, שכל כך יגרש אותם. כן, זה הסבר של הרמב"ן, תראו, וזה הרמב"ן כפי שהמהר"ל מפרש אותו. הקדוש ברוך הוא אומר למשה, על מצות ומרורים יאכלו, אבל הוא לא אמר למשה לומר להם לאכול מצות. נכון? כי כשאנחנו רואים אחר כך, שאחרי שהקדוש ברוך הוא אומר למשה על מצות ומרורים יאכלו, מה עושה משה? ויצב משה את זקני ישראל לאמור, שחטו את הפסח, נכון? והם שחטו את הפסח. ואז מה הם רצו לאכול שם? פסח, כלומר את הבשר. אבל הם לא כתוב שהם אכלו מצות. ולמחרת, או אולי באמצע הלילה, יצאו עם הבצק, ולא הספיק בצקם להחמיץ, אכלו מצות. וזה כאילו שהקדוש ברוך הוא מודיע למשה בנבואה, על מצות ומרורים יאכלו. כן? אבל לא שבאמת הם עשו את זה באותו לילה. טוב, אפשרות. כך מסביר הרמב"ן. עכשיו, זה באמת קצת קשה, אז אם ככה למה אנחנו אוכלים מצות בליל הסדר? היינו צריכים לאכול את הפסח בלילה ואת המצות בבוקר. נכון? אבל זה אפשר אולי להגיד לפי שיטתך. שאתה רומז שיש דעה שאומרת שהם יצאו בלילה. למרות שזה קשה מאוד לקבל, איך יכול להיות? ממחורת הפסח יצאו בני ישראל, ממצרים. אבל זה, יש לי דרך ליישב כדבריך. אבל, מה? כן, אבל למה בלילה? אם אתה רוצה לעשות זכר למעשה שהיה, והמעשה היה ביום, אז תעשה לי דורות ביום. למה בלילה? נכון? טוב, יש לי על זה תשובה, אבל זה יצריך עריכות דברים שכעת אין לנו זמן לעשות בה, כיוון שהגיע המבזק. שלום. חודש טוב ומבורך.